כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
המרכזית, חילופי שרים בחלק ממשרדי הממשלה. מחר תושלם המשימה, השרים החדשים נכנסים נרגשים לתפקידיהם, נפרדים מאלו היוצאים, חלקם ממשיכים בתפקידים אחרים, אבל בשביל אחד מהם, אריה דרעי, זו בהחלט סגירת מעגל. אחרי הרבה מאוד שנים מחוץ לממשלה, היום הוא סוגר את המעגל, מתמנה לשר הכלכלה ומצטרף לשבת סביב שולחן הממשלה. יום ירושלים, והדעות סביב ירושלים ושלמותה עדיין חלוקות. מצד אחד יש את העולים להר הבית, המיעוט שבהם, מצד השני הציבור החרדי שהוא מרכיב מרכזי בירושלים, לא מרגיש חג היום, הערבים גם הם בוודאי שלא. מי כן ולמה? ננסה ונשמע בהמשך. עובדי מפעלי ים המלח ומפעלי דימונה היום יוצאים אלה הפגנות ולשביתה, הם מוחים על פיתוריהם. השרים החדשים עופצים על העגלה המזדמנת ומנסים להבטיח הבטחות. נהיה גם שם. וגם על האופוזיציה, אופוזיציה בת 59 חברי כנסת שמנסה להתחיל ברגל ימין, מלחמה כמובן בקואליציה, בהם אפשר למצוא את ראש הרשימה הערבית לצידו של אביגדור ליברמן, כאשר בתווך יאיר לפיד, יצחק הרצוג ואחרים. ננסה להבין מה גורם לאביגדור ליברמן למצוא את מקומו באופוזיציה הזו. שמואל הנביא בירושלים, אלפים שממשיכים לעלות לציונו שנמצא צפונית לשכונת רמות בירושלים. הסדרי תנועה במהלך ההילולה הזו הקשו על הבאים והיוצאים משכונת רמות וצפונה. לראשונה בהילולה הזו נברר ונביא את הקולות בהמשך. כאן במהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. הממשלה החדשה יוצאת לדרך עם חילופי השרים, היום כבר בחלק מן המשרדים, מחר תושלם המשימה, הסבב יסתיים, השרים החדשים ייכנסו לתפקידיהם. כל אחד ונאומו והבטחותיו, איש איש מציב את היעדים לקראת תפקידו החדש. אנחנו בהמשך נעסוק גם באיש שנקרא אריה דרעי, שסוגר היום את המעגל וחוזר לתפקיד שר אחר הרבה מאוד שנים, אבל גם זה עדיין עם כוכבית קטנה, תלוי בהחלטת הבגעת שידון בסוגיה הזו בעוד כשבועיים. לפני שנעסוק בממשלה, ננסה להבין מה קורה באופוזיציה. אנחנו רוצים לפתוח את המהדורה הזו עם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. שלום וערב טוב לך, אדוני.
ערב טוב.
אז אתה לא בממשלה הזו, זה לאורך כל הקדנציה או שזה על תנאי?
תראה, אין על תנאי ואין תנאים, ואני חושב שעברנו באופן ברור מאוד, גם תוך כדי מערכת בחירות, גם תוך כדי מסע ומתן, וגם לאחר הקמת הקואליציה או הקמת ממשלה הנוכחית. אנחנו לא עושים ברוגז, אין פה התחשבנות אישית, אין פה נקמנות. אנחנו מחויבות שלנו לקווי יסוד. קווי יסוד כפי שנוסחו, כפי שהם מופיעים היום, דבר שהוא לא מקובל עלינו. יש לנו הרבה השגות גם לגבי נושא עלייה וקליטה, גם בנושא של הוא לא פחות חשוב בשבילנו, כל הנושא של הגיור, וגם בנושא הלאומי, חוק הלאום, עונש מוות למחבלים, חיסול שלטון החמאס, בנייה בשכונות יהודיות בירושלים ובגושי התיישבות, כל הדברים האלו לא מופיעים, ויש פה יותר מדי. אנחנו יכולים להתפשר פה, יכולים להתפשר שם, אבל כרגע רוב הדברים, רוב העקרונות שלנו, רוב הדברים שאיתם יצאנו לבחירות, הם לא קיימים. ולכן אין פה מה מבחינת ישראל ביתנו כרגע לחפש בקואליציה הנוכחית.
בסוף אתם מפלגת ימין, ואולי חלק מהבוחרים שהצביעו לישראל ביתנו מרגישים שהמנדטים שהם הכניסו לכנסת לא משמשים את המטרה שלשמה הם רצו. אתם יושבים יחד עם השמאל, מסכנים את הממשלה שנמצאת עכשיו על 61, עם כל רשימת הבעיות וההגדרות שאמרת קודם.
אנחנו לא יושבים יחד עם השמאל, אנחנו מציגים אלטרנטיבה לאומית, ימין אמיתי, ימין אחראי, רציני, שקול, ולא דברנים, לא הכל קלם פאדי. אמרתי את זה בכנסת. כי הקואליציה הזאת אין שום קשר, לא לשמאל, לא לימין, לא קואליציה קפיטליסטית ולא סוציאליסטית. זאת קואליציה בלי טעם ובלי ריח. לקרוא לקואליציה הזאת ימין או קואליציה לאומית, אם מישהו רוצה להתחפש, אם הממשלה הזאת רוצה להתחפש לימין, אנחנו סך הכל לפני שבועות ולא לפני פורים. ממשלה שוויתרה על חוק הלאום, שוויתרה על, כמו שאמרתי, על בנייה בירושלים ובגושי התיישבות, ממשלה שלא מוכנה להכניס סעיף על חיסול שלטון החמאס בעזה, ולא מוכנה...
הממשלה הקודמת הסכימה להכניס את כל הרשימה הזו?
א', לכן יש ממשלה אחרת. בממשלה הקודמת, לפחות ב-2009, הופיע סעיף על החיסול השלטון החמאס, אמנם זה לא בוצע, אבל לפחות הופיע. ואני רוצה להזכיר לך ש... בהחלט חוק הלאום בקדנציה הקודמת, מי שהובילו זה היה יריב לוין וזאב אלקין והילד שקט, זה השלישייה יחד עם היושב ראש סיעה שלנו רוברט אילטוב, הם כולם חתומים על החוק הזה. זה שבקדנציה הזאת הם ויתרו, אני באמת דבר מוזר ביותר.
אתה תתמוך מהאופוזיציה בחקיקה לשינוי שיטת הממשל עליה דיבר ראש הממשלה?
בהחלט כן, אנחנו בעד שינוי שיטת הממשל. זה מופיע אצלנו מרגע הראשון שהקמנו ישראל ביתנו, קרי ב-99, ותלוי עוד פעם איזה שינוי, לאיזה כיוון שינוי. באופן עקרוני אנחנו בהחלט בעד שינוי שיטת הממשל.
תגיד, זה לא המפלגות החרדיות שהשאירו אותך בחוץ?
תראה, אין לי שום בעיה עם מפלגות חרדיות. אני לא מנהל מסע ומתן איתם, אלא עם ליכוד ועם נתניהו. ואני ישבתי לא פעם בקואליציה עם מפלגות חרדיות. אני חושב שהפעם, מה שנקרא, קצת הגזימו מדי בדרישות שלהם. וכשאתה מגזים, אתה פשוט משאיר את האחרים במצב שאתה לא מותיר להם ברירה. אני חושב שהפעם הם באמת...
הם חזרו ל-2009, אז היית שותף לדרך. הם פשוט עשו רטרו את כל מה שלפיד ניסה לשנות בממשלה הקודמת, יחד עם נפתלי בנט. מחקו, החזירו את המצב לקדמותו, אתה היית שם, יחד איתם.
תראה, אפשר גם לחזור ל-49, ל-59, למה רק ל-2009? באמת, מ-2009 עד 2015... קרו כמה דברים, דברים התפתחו, ואנחנו לא דרשנו שום שינוי, אמרנו אנחנו מסכימים למה שיש, כי באמת רצו להקים קואליציה של השותפים טבעיים, אין בעיה, אבל מקפיאים כמו שזה. לחזור ל-2009, למה לא ל-69? באותה הצלחה.
2009 זאת הייתה הנקודה האחרונה שבה החרדים והליכוד סיכמו דברים ביניהם, ואני רוצה לשאול אותך, מה בהסכמות עם החרדים הוא הדגל שעליו אתה לא מוכן להתפשר?
תראה, אני קודם כל, אני חושב שההחלטות בנושא גיור סוכמו עם כל, אתה יודע, כל מי ומי בעולם התורני. עכשיו, גם עולם התורני הוא לא באמת, אתה יודע, הומוגני.
מקשה אחת.
זה לא מקשה אחת. ובכל מקרה החרדים הם לא, אני לא חושב שמישהו אצל הליטאים מכיר בגיורים של רבנות הראשית. בכל מקרה הם הלכו לרשימות המיוחסים, אז לטרפד משהו שאתה לא מכיר בו, אני גם לא רואה בזה שום שכל. אנחנו לא מתערבים שם במסגרות הפנימיות של העולם החרדי. ואני חושב שבמקרה הזה התערבות פה במשהו, באותם החלטות שסוכמו עם רבנות הראשית. עכשיו, כל הפרשנויות אפשר להחמיר, אפשר להקל, בית שמאי ובית הלל. אני חושב שביתה פה באמת קצת הגזמה, ואני לא רואה שום סיבה למה לא להסכים.
כלומר,
למה.
יש בהסכמים החדשים עם הסיעות החרדיות שינוי בהגדרה שלא הרבנות הראשית היא הקובעת, מישהו
יש
אחר?
יש שם שינוי מהותי בכל הנושא של הגיור, בניגוד לכל ההחלטות שהתקבלו בממשלה הקודמת, שאנחנו הובלנו, ומי שהוביל בזמנו זה ידוד רותם בוועדת חוק חוקה ומשפט, ואחר כך כדי להקל על הציבור החרדי הסכמנו לא לחוקק חוק, אלא ללכת להחלטות ממשלה. ועוד פעם, פה שמחנו על ההגינות, אמרנו אנחנו הולכים לקראתכם, אבל לא כדי שתוכלו לבטל את זה בהינף יד יום לאחר הבחירות.
אולי אם היית מנהל מסע ומתן רציני עם הליכוד, היית מצליח להגיע להבנות גם בעניין הזה, אבל פשוט תירמת ידיים.
אני חושב שאנחנו ניהלנו מסע ומתן מאוד רציני, גם העברנו בדיוק במה אנחנו יכולים להתפשר, במה לא, אבל כשאתה רואה בכל הנקודות, גם בנושא, למשל חוק שאנחנו הובלנו, 18 שינוי שיטת הממשל, כל 18 שרים וארבע סגנים, מבטלים גם פה, גם בנושא, כפי שהזכרתי, חוק הלאום או עונש מוות למחבלים או מיגור שלטון החמאס בעזה. אם אתה לא מקבל שום תשובה חיובית בשום נושא, אז יש פה הצטברות של הדברים.
התחושה ברחוב החרדי, וכדי לשאלה הבאה נחזיר אותך לשלי הקדמציה הקודמת, גורמים בלשכת ראש הממשלה אומרים שבזמנו הייתה כוונה להכניס את המפלגות החרדיות לממשלה, ואביגדור ליברמן הטיל וטו, לא לפיד, לא בנט, אביגדור ליברמן. זה נכון?
תשמע, אני לא אלך, אתה יודע, לדבר מה מדליפים או לא מדליפים לשכת ראש הממשלה, אבל אני חושב שזה פשוט צורת התנהלות לא נכונה, אבל בהחלט אנחנו אמרנו און רקורד, לא בסתר. אנחנו כרגע הקמנו קואליציה עם שני אחים, כמו שאתה בוודאי זוכר, כשניהלנו מסע ומתן. אני הייתי זה שלאו דווקא רציתי את השני אחים פנימה, הם הכתיבו את הרכב הממשלה הזאת, ואחרי שהיא קמה לעשות עוד פעם שינוי, חשבתי שזה לא נכון, ואמרתי, או קואליציה הזאת, או בחירות חדשות. בהחלט אנחנו עוד זעזוע להחליף עוד ממשלה תוך שנה ועשרה חודשים, זה בדרך כלל לא עוזר. אנחנו ראינו גם שגם הליכה לבחירות זה לא עזר, זה לא מביא לא יציבות ולא שום דבר, ואני חושב שצדקתי אז וגם צודק היום.
שמעת שאריה דרעי נכנס היום לתפקידו כשר אחרי הרבה מאוד שנים, מבחינתו סוג של סגירת מעגל, אתם חברים
בהחלט,
טובים.
בהחלט.
איך הרגשת עם זה?
תראה, אני שמח בשבילו. אני חושב שאריה דרעי הוא אחד ההבטחות הגדולות של פוליטיקה ישראלית. אני מאחל לו באמת ההצלחה מכל הלב, ואין ספק שהוא לא מיצה את כל הפוטנציאל שלו, ואני מקווה שבתפקידו החדש הוא יוכל באמת מיד להתמסר לעבודה, ומחכה לו עבודה מרובה, בפרט בתחום שלו, של התעסוקה, התעשייה. אנחנו רואים את המשבר של המשבר התעסוקה בדרום, אנחנו רואים את השביתה בשלושת הרשויות, בדימונה, בערד, בירוחם, וזה רק אומר עד כמה המשרד שלו חיוני, וזה דווקא תחום שהוא יכול באמת לעשות עבודה טובה מאוד.
הוא ניסה לתווך בינך לבין ראש הממשלה, איכשהו לגרום לך להצטרף?
אנחנו שומרים על, בהחלט על הקשר הרציף, וכל השאר זה...
כמה זמן יש לממשלה הזו, אדוני אביגדור ליברמן, עם הוותק הפוליטי שלך? מה אתה מעריך?
תראה, אני לא... אין לי פה ערכות, וזה לא כל כך משנה, וזה לא כל כך מעניין אותי. אנחנו נעשה את המקסימום, כל עוד אנחנו באופוזיציה, נעשה את המקסימום עבודה באופוזיציה, ואני מקווה שגם באופוזיציה נצליח לשרת את העם בצורה הכי טובה.
יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו שווים עכשיו לשידור ורוצים להמשיך לעסוק בחילופי המשמרות, השרים השונים, אלה שנכנסים, אלה שיוצאים, מעבירים את השרביט האחד לשני. אנחנו פונים אל כתבנו גואל והקנין. שלום גואל.
ערב טוב אבי.
מחצית מהדרך נעשתה היום, הממשלה תושלם מחר עם עוד סבב חילופי שרים ותקסים כאלו ואחרים. בוא ספר לנו.
טוב, היום התחיל בחילופי השרים של במשרד לביטחון פנים, השר יריב לוין, השר הנכנס, אהרונוביץ' השר היוצא, הוא למעשה גם סיים את, לפחות לעת עתה, את הקריירה הפוליטית שלו, הוא לא נמצא ברשימת ישראל ביתנו ברשימה הנוכחית, דיברו איתו על כך העיתונאים שהוא למעשה נמצא במינוי שהוא זמני, עד שגלעד ארדן יועיל בטובו להסכים לקחת את התיק, אז ענה תשובה מאוד אופיינית לו יריב לוין, בצורה מאוד פשוטה, במדינה אצלנו גם פקדונות זמניים הופכים לחסכונות שהם שווים, חסכונות עתידיים, אז כנראה שהוא מבין שאני יותר קבוע מזמני, וכנראה גלעד ארדן אולי לא הולך להיכנס בקרוב, יכול להיות שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, אבל הוא נמצא במשרד הזה, היה חילופים במשרד הכלכלה, במשרד החינוך, במשרד הכלכלה התחלף אריה דרי עם נפתלי בנט, שם נפתלי בנט הוא המשמר היוצא, אריה דרי הוא המשמר הנכנס, הוא דיבר שם על הדברים שנעשו, אמר לו אריה דרי, אתה יודע, יש דברים שאתה התחלת, אתה עשית במשרד שלך, אבל מי שיגזור את הסרט זה יהיה אני, לא עם הכל אני אסכים, לא את הכל אני ימשיך, יהיו דברים שאני ארצה לשנות, אבל היה שם הטקס בהחלט מכובד, כאשר נפתלי בנט, יושב ראש הבית היהודי, מודה לכל אנשי הצוות שלו, שאגב חלקו הגדול השתנה, חלקו הגדול כבר לא יהיה איתו, גם במשרד הדתות מחר יכנסו שוב, יהיו חילופי שרים, אומנם שם היה שר, היה שם גם שר, בן דהן יצא, ייכנס השר דוד אזולאי, שר חדש משס, צריך להתרגל לשם הזה דוד אזולאי, השר דוד אזולאי, זה לא דבר שאנחנו רגילים אליו.
זה אכן פנים חדשות גם בשס וגם בממשלה, לא בשס אלא בממשלה. אני רוצה לשאול אותך גואל, אוקיי, אתה מדבר על אריה דרי, על שר הדתות, עוד מעט נדבר גם קצת על הסגנים, אבל גם חברים בליכוד, אלו שפעם ראשונה תואמים את התפקיד הזה שנקרא שר, בהחלט מתרגשים, אנחנו רואים את יריב לוין היום, השר לביטחון פנים ואחרים.
כן, היה מאוד מעניין שם הטקס חילופי השרים, וגם אצל יריב לוין, גם אצל אהרונוביץ', אבל שוב, יריב לוין אגב מחזיק בעוד תיק שגם עליו צריך לתת את הדעת, הוא מחזיק גם בתיק התיירות, הוא לא כל כך רצה את התיק הזה מלכתחילה, אבל כרגע זה המצב שאליו הוא נקלע, הוא היה מעדיף את תיק התרבות ותיק הספורט, את זה קיבלה כאמור מירי רגב, אבל בהחלט מעניין בממשלה הזו, אי אפשר לדעת כמה זמן היא תחזיק מעמד, אי אפשר לדעת מה יהיה בסופה, הדבר הזה אנחנו נצטרך לתת לו, לבחון אותו בממד של זמן, ימים יגידו.
אכן, מה צפוי לנו מחר? דיברת, דוד אזולאי נכנס מחר, נכון?
דוד אזולאי נכנס מחר, אגב, גם מחר כבר תהיינה ישיבת סיעות בכל הסיעות, כאשר כבר השרים נמצאים בתפקידם, הכנסת חוזרת לתפקד מחר, הוועדות יתפקדו, זה יום שני, זה יום פעילות רגיל בכנסת, גם בוועדות, גם במליאה, יהיה מעניין, בהחלט, היום כשרוצים להזמין, אגב, זה אנקדוטה מאוד מעניינת, מי שרוצה להזמין היום חברי כנסת ושרים לאיזשהו אירוע כזה או אחר, הם מראש מדגישים, חבר'ה, מה שאנחנו לא יכולים להתחייב על אם נוכל להגיע או לא, הכל אנחנו תלויים מאוד באופוזיציה, מה שהיא תעשה לנו, מה שהיא תחליט ואיך תחליט, אם הם יחליטו למשוך דיונים ולעצר את צעדי הקואליציה, אז לא נוכל לצאת מוקדם, עכשיו הכל שאלה שוב, גם כאן יבוא לידי מבחן מוסד האי אמון של אותו, אותו יום כרגיל מדי יום שני כמו שהיה, למרות שחלו אילו שינויים בעניין הזה, אבל עכשיו יצטרכו להתחיל לראות מה חברי הכנסת לא ממהרים להודיע ולהבטיח השתתפותם באירועים מסוימים, הם מבינים שלא הכל תלוי בהם, גם באופוזיציה, גם בקואליציה, אבל איך אמר זאב אלקין, באופוזיציה המצב הרבה יותר בעייתי, כי גם צריכים להיות צמודים לכיסאות ולא לצאת החוצה בלו לרגע אחד, והם גם לא משפיעים על החיים במדינה באמת.
גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה לך על הדיווח הזה, אם כן למחר, המשך חילופי השרים, והשרים החדשים קופצים על מה שנראה העגלה מדימונה, זו שנותנת להם אפשרות להבטיח הבטחות ולהתחיל את התפקיד עם איזושהי משימה. אולי זה טוב למפוטרים הרבים בדימונה, שיש עכשיו מוטיבציה להרבה מאוד שרים להיות הראשונים שפותרים להם את הבעיות. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, שלום לך. אנחנו מיד שווים לראש עיריית דימונה, בני ביטון, שממש עכשיו נמצא בישיבה בעיריית דימונה, יחד עם צוותים שונים של משרדי הממשלה, גם נציגים של העובדים הרבים שפותרו מחלק מהמפעלים, גם בים המלח וגם מקיל תעשיות ומקומות נוספים. יש מספר גדול של משפחות שהפכו ביום אחד למשפחות מובטלות, לעובדים מובטלים, ובדימונה, כמו בדימונה, לא כל כך מאמינים להבטחות השרים, והיום עלייה לרגל לעיר. חבר כנסת אורן חזן מהליכוד שהיה שם לא הצליח להשלים משפט כאשר המפגינים קראו קריאות נגד הליכוד, חלק מהם קראו את תעודות החבר שלהם, פנקסי חברות בליכוד. אגב, רק בבחירות שהיו לפני חודשיים, רבים מתושבי העיר הצביעו לבנימין נתניהו, והיום מצביעים בהפגנה הזו אי אמון בממשלה ובראש הממשלה, וטוענים שהבעיות שלהם לא ייפתרו על ידי נתניהו. זה מה שקורה כאמור בדימונה. נחזור לשם, אני מבין שבני ביטון באמצע הישיבה חזר לישיבה. אוקיי, נקרא לישיבה בחזרה, אז אנחנו נשוחח איתו בהמשך על העניין הזה. אגב, יושב ראש השר ידרי נמצא בדרכו לשם, ואולי נמצא בישיבה הזו או שבדרך לישיבה הזו, וגם הוא כנראה יבוא ויבטיח את ההבטחות שלו כשר הכלכלה החדש. אנחנו רוצים לנסות ולהבין מה קורה בקרב סגני השרים. גם שם יש שינויים כאלו ואחרים, אפילו משמעותיים. אם נסתכל למשל בשס, הרבה מאוד דיונים עד הרגע האחרון, מי יהיה סגן שר או שר, שר במשרד האוצר, סגן שר במשרד האוצר לגבי חבר הכנסת הרב יצי כהן, כך לגבי משרד הדתות, בסופו של דבר מונה שר. ואילו הרב ליצמן, גם סגן שר הבריאות, שוב עוד סוגיה שנמצאת לפתחו של בגץ, יחד עם הסיפור של מינויו של אריה דרעי לשר, גם בסגני בקרב וסגני השרים, חלוקות סמכויות ותפקידים. טוב, עוד מעט נעסוק בעניין הזה. אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה של פרסומת ונשוב מיד. שערו איתנו.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל כתבנו לענייני משטרה, בנצי לזרוביץ'. שלום בנצי.
שלום וברכה, ערב טוב.
אנחנו שומעים על איזה שהם אירועים בחברון?
לא חברון, נורים על שער שכם בירושלים.
שער שכם,
כרגע,
אוקיי.
כן. כרגע בתור מכל חלק אירועי יום ירושלים שהיו היום, כרגע זה האירוע המרכזי, צעדת הדגלים המסורתית שיצא ממרכז העיר אל הכותל המערבי דרך שער שכם. עשרות אלפים נמצאים כאן מכל רחבי הארץ שצועדים כרגע כאן בשער שכם. כוחות גדולים מאוד של משטרה מאבטחים אותם, ומן הטבע שבאירועים מסוגים כאלו יהיו גם אימותים בין וחיכוכים בינם לבין ערבים. אמנם המשטרה הרחיקה פה את כולם, עשתה כאן איזה חציצה בין היהודים לבין הערבים, אבל היו אימותים. כרגע אנחנו מדברים על לפחות שישה עצורים, ארבעה שוטרים פצועים. כרגע האירוע אומנם מתנהל כרגע שקט פה, כולם נמצאים ברחבה של שער שכם, אבל הרבה מאוד אנשים כמו שציינו, זה האירוע המרכזי שסיים בעוד כחצי שעה בכותל המערבי בעשרת גדולה מאוד. כוחות גדולים מאוד של משטרת ירושלים בסגבור מחוזות אחרים נמצאים כאן, מפקד המחוז, גם השר הנכנס,
השר החדש, כן.
השר החדש ביקר היום כאן בקדושה השכם, עבר בין הכוחות, ראה את הערכות, ובסביבות השעה 8 הוא גם הגיע לאירוע בכותל המערבי, כאמור, אירועי יום ירושלים.
אירועי יום ירושלים, בירושלים, לפי שאתה אומר, אין איזה שם.
וגם במקביל יש את האירוע, הסרט המרכזית בישיבת מרכז הרב, שם משתתף ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרים, חברי כנסת, גם שם מאמין שיהיו גם כותרות מראש הממשלה שם באירוע הזה.
אוקיי, יש מי שחוגג את היום הזה כאמור בצורה שכזו, ואנחנו עוד נחזור לדיון העקרוני סביב יום ירושלים בהמשך. בנצי לייזרוביץ', תודה רבה לך, כתבנו לענייני משטרה. עכשיו אנחנו אל השרה לענייני הגמלאים, גילה גמליאל. שלום וערב טוב, גברתי.
ערב טוב.
קודם כל לברכות ובהצלחה בתפקיד.
תודה רבה.
פעם ראשונה שאת בתפקיד שרה, שזה בהחלט כשלעצמו מרגש. מה זה התיק הזה, תיק הגמלאים? את כבר למדת, יודעת?
תראה, בעיקרון היום הייתה לי את הפגישה הראשונה, את קבלת הפנים עם עובדי המשרד, וגם כן עם מיכל, אשתו של אורי אורבך, זכרונו לברכה, שר הקודם בתפקיד, עשה עבודת קודש במשרד עצמו. בהחלט יש משרד שכבר מתנהל מזה קדנציה שלישית, משרד עם עשייה מרובה, עם הרבה מאוד פעילות למען האזרחים הוותיקים של מדינת ישראל, וכמובן שתמיד יש עוד מה לעשות ועוד מה לקדם ולהוסיף, והתחשב בעובדה גם כן שנוספו נושאים ותחומים נוספים לטיפול במשרדי, הן הצעירים שאני רואה בהם יחידה אינטגרלית לשיתוף פעולה מלא עם האזרחים הוותיקים, הן ההיבט של השוויון המגדרי, סוף סוף במדינת ישראל תהיה התייחסות בממשלה בפן המיניסטריאלי לבית של שוויון מגדרי, זה קיים בהרבה מדינות בעולם, הרבה, כמעט כל המדינות בסקנדינביה, הרבה מדינות באירופה, ועל כן אני חושבת שבהחלט הגיעה השעה, וזו בשורה מאוד מאוד טובה בעניין הזה, וגם שוויון למיעוטים. אני חושבת שהמכלול הזה בכללותו יוצר משרד חברתי ממעלה ראשונה, על מנת לתת את הסיוע ולהתקדם לעידן שבו אנחנו צריכים לראות את החברה שלנו, חברה שוויונית.
אוקיי, עוד מעט נחזור לסוגיית הממשלה והקואליציה ועוד כמה וכמה עניינים, אבל קודם כל הטקס היום, עד כמה שהוא מרגש, דווקא במשרד לאזרחים ותיקים, הוא היה מרגש כפליים.
נכון,
בשל יעדותו של
מרגש.
השר אורי כן, אורבך, זיכרונו לברכה.
מאוד כאב לחשוב שממש עם עבודה כזו ברוכה במשרד, כל כך הרבה קומפלימנטים הוא קיבל היום. אני חושבת שאשתו מיכל הייתה שם, ואתה יודע, זה המעט שניתן היה להעניק לה. ואת אותה תחושה שבהחלט יש הכרת הטוב.
אז אנחנו רוצים ברשותך לצרף אותה לשיחה שלנו, הגברת מיכל אורבך. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לכם, כן.
אז כן, קצת מרגש, זה עדיין טרי. איך התחושה לפחות שלך היום הזה?
אני קודם כל מאוד מודה לשרה, לאזרחים ותיקים, ולשוויון מגדרי ומגזרי לגילה, היקרה, שהיא הזמינה אותי לטקס, והפתיעה אותי כשהיא הזמינה אותי לשבת לצידה. מצד אחד ישב המנכ״ל של המשרד, גילה עצממה, ומצד שני אני, וניסיתי לייצג קצת את החזון של אורי, שאומנם מורגש בכל מקום, אבל אמרתי כמה מילים על על הכיוון שאורי התחיל, ושאני בטוחה שהשרה החדשה תמשיך גם כן. אני יודעת שגילה היא כבר פעילה עם מודעות חברתית מאוד גבוהה ומאוד אכפתית, וזה הדבר הכי חשוב, חוץ מלאהוב את התפקיד ואת הציבור שפועלים לשמוע. כשמגיעים עם מודעות כזאת, אז אני בטוחה שההצלחה בעזרת השם תהיה גדולה.
כן, רק ההומור של אורי זיכרונו לברכה היה חסר שם היום.
לא, דווקא היה. ההומור תמיד נמצא.
כן, מיכל דאגה לשמר אותו.
להשלים את ה...
כן, אבל נכון, ההומור של אורי הוא דבר שממש היה בולט בכל שיחה איתו. הגישה האופטימית, הראייה מאוד מאוד אופטימלית של החיים. חושבת את שפייתו, כפי שהגדירו אותו במשרד, מאוהב באזרחים הוותיקים, מאוהב בלבוא ולסייע בידם כמה שיותר במשרד. חושבת שזה המסר המרכזי שאני קיבלתי היום, וכשמגיעים לשליחות הציבורית, אז חייב לבוא מתוך אהבה. ואני חושבת שזה דבר מדהים בעיניי, ואני מקווה שלפחות את המורשת הזו תינתן לי הזכות להמשיך במשרד.
אכן, ואנחנו נאחל לגברת מיכל אורבך בהצלחה רבה, וזה בהחלט לא האירוע האחרון שבו השר לשעבר אורי אורבך, זכרונו לברכה, יהיה חסר ברצף האירועים הממשלתיים הבאים. כבר עכשיו, אני חושב שבבית היהודי חסרה הדמות שלו מאוד בימים אלו. שיהיה בשורות טובות.
אמן. ובאמת רציתי להוסיף שבאמת כל הקו של הדאגה לאזרחים הוותיקים, גם אלה החלשים וגם אלה שבמלוא כוחותיהם ושעוד יש להם הרבה מה לתרום ולעשות, ובשילוב הקשר הרב דורי, אני בטוחה שיש עוד נכונו עלילות למשרד לאזרחים ותיקים ולצוות החדש והרענן שנכנס אליו יחד עם האנשים הטובים שכבר פועלים בו. אז באמת שיהיה בהצלחה רבה מכל הלב.
תודה רבה. וכן, אני חושבת שבעידן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לוודא שהאוכלוסייה הוותיקה שלנו תוכל להזדקן בכבוד ולחיות את החיים בצורה המקסימלית, האופטימלית הטובה, וזה חלק מהמשימות, בטח ובטח לא לראות אוכלוסייה ותיקה מתדפקת על ההיבט הכלכלי, העוני. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לראות מול עינינו, שאסור לנו למצוא מצב שבו יש לנו אזרחים ותיקים עניים. זה חלק מהיעדים שאנחנו צריכים לראות. ודבר נוסף, זה העניין של החוק שאני רוצה לקדם ביחד עם חברי סגן השר ליצמן, בחוק הסיעודי, שגם שם אנחנו נצטרך לתת את דעתנו.
רפורמה שלמה בתחום הסיעוד, אבל אנחנו נדבר על זה כבר בהזדמנות אחרת בצורה מפורטת יותר. אני מודה לשתכן, הגברת מיכל אורבך והשרה גילה גמליאל.
ותודה על הברכות.
תודה. בשורות טובות ובהצלחה. עכשיו אנחנו עם עוד שר חדש ישן, רב יצחק כהן, שלום לך.
שלום, ערב טוב, סגן שר ליתר דיוק.
סגן שר ביתר דיוק. מה ההבדל בין שר במשרד האוצר לסגן שר האוצר?
לא,
יש הבדלים. מבחינת התפקיד בתוך המשרד.
אני לא רואה הרבה הבדלים, אבל מבחינת הסמכויות, שר פשוט יכול יותר להרחיב את סמכויותיו, אבל כפי שאני מכיר את השר משה כחלון, שאני אעבוד יחד איתו, נראה לי שתהיה הרמוניה מושלמת בעזרת השם, שיוכל לשרת את עם ישראל גם בפוזיציה הזאת.
השאיר לך כלי עבודה, משה כחלון?
לגמרי, לגמרי, כן.
מה, באיזה תחום אתה הולך לעסוק?
אנחנו נעסוק כמעט בכל התחומים יחד, ונשתדל לקדם כמה שיותר נושאים חשובים לעם ישראל, לכלכלת ישראל. היום היה יום הפתיחה, הייתה קבלת פנים מאוד יפה, אנשים שם פשוט יירו פנים מחדש לחזרתנו למשרד, וברוך השם, אפשר לצאת לדרך, למעשה יצאנו לדרך.
אתה מכיר את המשרד הזה, היית בו בתקופת השר שטייניץ ועשית חיל, אתה בחרת לחזור לשם, נכון? היו אופציות כן. אחרות לפתחך.
כן, היו אופציות לא לשרת כשר הדתות, שזה בצורה מאוד חשובה, ואני מברך בהזדמנות את ידידי, הרב דוד אזולאי, שאין לי שום ספק שבזאת השם הוא יצליח, או ללכת למשרד האוצר שאותו אני מכיר היטב.
גם את משרד הדתות אתה מכיר היטב, והיית שר הדתות, לא זאת
כן,
הסיבה.
כן, אבל היכולות, היכולות מתוך משרד האוצר לעזור לכל המשרדים יכולות הרבה יותר גדולות, וגם שהשר דוד אזולאי הוא האלטרנטיבה, זה בהחלט לגמרי טוב. אנחנו גם צריכים לחשוב על עם ישראל ועל התועלת המקסימלית שתצא מהעניין הזה, וברוך השם, אני מאוד שמח שמינו את הרב דוד אזולאי ואחל לו הצלחה.
מה הסיבה שוויתרת?
אני גם שמח לחזור למשרד האוצר.
מה הסיבה שוויתרת?
הסיבה היא שרציתי לחזור למשרד האוצר, שאותו אני מכיר את זה, ושם יש לי קו פעולה רחב מאוד ולתועלת עם ישראל, משם אני חושב שאני יכול לעזור הרבה יותר.
הרבה יותר מלהיות שר במשרה מלאה, במשרד הדתות, לעסוק בענייני קדושה.
אוקיי, נכון, וזה אני שמח שדוד אזולאי נתמנה לשר הדתות, אבל אפשר לעזור לו ולעזור לשאר המשרדים מתוך משרד האוצר.
אתה חוזר לסוגיית הביטוח לאברכים, או שזה כבר...
לגמרי, לגמרי, כן, והפעם שאף אחד לא יעיז להפריע לי בעניין הזה בעזרת השם, זה אכן יעבור, ומחכים את זה כולם, ואני כבר...
אבל אלו שהפריעו לך פעם קודמת חזרו עכשיו שוב לאותם תפקידים.
שהפעם יש... יש שינוי בתפקידים אחרים שנמצאים, שמאיישים אותם משרדי הממשלה, והצורך הוא גדול, ועדיין מחזיק ביד את התוכנית שחתום עליה מורנו רבנו מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, וישיבתו חיים עוקים חברים וחכמים, שהם רוצים את התוכנית הזו, והתוכנית הזו אכן בזאת השם תצא לפועל.
אני רוצה לנסות להבין איתך שוב, ככה להזכיר לנו ולמאזינים על איזה תוכנית מדובר. מה רצית אז לעשות ולא הצלחת, ועכשיו אתה הרבה, עם הרבה מאוד מוטיבציה להצליח.
התוכנית היא שלכל אברך, שיהיו בריאים ובזאת השם יאריכו ימים, יש קרן של 500,000 שקל, חלילה, חלילה וחס, קורה משהו שהמשפחה תוכל לקבל למשך 15 שנה, משכורת חודשית בגובה 5,000 שקל בחודש. זו תוכנית הביטוח לאברכים, שאין להם ביטוח בשום מקום אחר. ואכן אנחנו עומדים בעבר, שלא תהיה צרה, שאתה חושב שנצרה לאברכים שהלכו לעולמם, והאלמנה התמודדה עם מספר ילדים לא קטן, בקושי גדול מאוד לקיים את המשפחה. התוכנית הזו באה לתת לקרן של 500,000 שקל, שהיא יכולה קצבתית למשך 15 שנה. זו תוכנית טובה, תוכנית שאמורה לעזור למשפחות האברכים, לתת לה גם שקט נשי. לכן, בעזרת השם, התוכנית הזו תצא לפועל.
על חשבון מי האברכים, המשפחות יקבלו את התקציב הזה?
זה לא על חשבון אף אחד, זוכית קולט את כל הפרטים האלה, את כל הסדרי מימון.
משה כחלון נשמע על זה בפעם הראשונה כנראה רק מחר בבוקר, נכון?
הוא ישמע על זה, אבל אין לי שום ספק שהוא יתמוך בזה. אין לי שום ספק שהוא יתמוך בזה.
מעניין. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך
על... התוכנית מאושרת, היא עוקבה על ידי כל מיני גורמים שלא... לא טובת העניין עמדה מול עיניהם. כך שהתוכנית אושרה באוצר בעוד בקדנציה הקודמת שלי. עכשיו אני מאוד מקווה בזאת השם שהיא תעבור, וגם אותם גורמים הבינו שצריכים לעזור לאלמנות שקורות תחת הנטל.
יש לך מושג למה חבר כנסת הרב יעקב מרגי לא יושב סביב שולחן הממשלה בסוף?
הרב יעקב מרגי קיבל תפקיד חשוב מאוד, מאוד משמעותי, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, שמילאו אותה בעבר גדולים וטובים, ואכן הוא ימלא אותה בצורה מאוד מקצועית, מאוד טובה. זו ועדה מאוד מאוד משמעותית, במיוחד שיש לה השפעה גם על כל החינוך בישראל, וגם על החינוך החרדי והתובני. אני חושב שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, ואני חושב שהוא שמח שהוא קיבל את התפקיד הזה.
לא ענית אבל על השאלה.
זו התשובה, סך הכל אין הרבה שרים ואין הרבה תפקידים, בגלרת התפקידים שחולקו, רב יעקב מרגי קיבל תפקיד מצוין, אני חושב שהוא שמח בכלל.
אוקיי, עכשיו קצת פוליטיקה, תגיד כמה זמן הממשלה תחזיק מעמד לדעתך, אתה יודע, 61 זה אומר שאתם לא יכולים אפילו לצאת להפסקת צהריים או לאכול משהו, אתם כבולים למליאה.
אני אספר לך סיפור, בשביל כפר אחד, היו 10 אנשים שהשלימו מניין לכל התפילות. ותמיד היה מניין, כי כל אחד חשב שאם הוא לא יתייצב לתפילה, בגללו לא יהיה מניין. ותמיד 10 התייצבו למניין. ברגע שנוצפו להם 4 אנשים, כן, נפסק המניין, כל אחד שמח על האחר. 61, כל אחד יודע שבלעדיו הממשלה נופלת.
ולכן לכל אחד יש מחיר כבד, ותשמע...
המחירים כבר מאחורינו, כבר נגמרו כל המסעים ומתנים, וכבר נחתמו הסכמים, ויצאו לדרך. עכשיו, זה לא אומר, כן, במיוחד שאנחנו נמצאים בכמה ימים לפני חג מתן תורה, ואנחנו כולם זוכרים את הפסוק, ואיחן שם ישראל נגד ההר, ואיחן ולא יחנו, זה בלב אחד, כאיש אחד, כאיש אחד בלב אחד, וזה לא סותר את זה, צריכים אחדות הרבה יותר גדולה, כן? אבל אני מאוד מקווה שיצטרפו לממשלה עוד אחרים. אבל כפי שאמרתי לך, 61 זה מחייב כל אחד להבין ולדעת שבלעדיו הממשלה נופלת.
סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, נאחל לך בהצלחה רבה בתפקיד חדש, הרבה סייעתא דשמיא, תודה רבה שהיית איתנו הערב הזה, ערב טוב לך. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה עם תודה למדיאור על הביצוע הטכני, לעורכת אסתי פלט ולכם מאזינים. נשוב מיד אחרי חדשות השעה 8, יישארו איתנו.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה המהדורה המרכזית כאן בכל חי. מנדיור על הביצוע הטכני, העורכת אסתי פלד. אנחנו פותחים את השעה השנייה היום הזה, יום ראשון בשבוע. במשרד הכלכלה, חילופי שרים, השר היוצא נפתלי בנט, השר הנכנס אריה דרעי, ולכל מי שהיה שם במעמד הזה, שמע את אריה דרעי, בעצם הבין את סגירת המעגל. האיש שיצא מהחיים הפוליטיים בנסיבות החוק, עם גזר דין כבד ששלח אותו למאסר, אחר כך המתנה של הרבה שנים ארוכות בחוץ, קולות קריאה של חזרה לפוליטיקה, משם אריה דרעי חוזר לשס, יחד עם שלישיית ההנהגה ההיא. מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בטרם פטירתו, מחזיר לו את הפיקדון, ממנה אותו לרשות שס. מערכת בחירות קשה, ארוכה, התמודדות לא פשוטה, והשגה של 7 מנדטים, שמבחינתו של אריה דרעי, הוגדרו כסולת נקייה. והיום הוא חוזר לשולחן הממשלה. גם לזה בגץ עדיין לא אמר את דברו, תלוי ועומד בהחלטתו, אבל בהחלט אפשר לומר שהאיש עשה את זה. אם אתם קצת מרימים גבה ולא מבינים למה זו סגירת מעגל, אז הנה קולות שיזכירו לנו מה עבר על אריה דרעי ב-20 שנה האחרונות.
גני הרד שלנו, ראש התנועה הרב אריה דרעי, שנשמרו בכם כמה מכות שהוא חטף, אבל ברוך השם, הוא גודל וגודל, עד כי גדל מאוד, נזכה בעזרת השם, שיתקדש שם שמיים על ידינו, אמן ואמן.
שהכוח חזק וברוך, כבוד הרב בניזרי שלמה, סגן שר הבריאות, על דבריו החמים.
החלטנו להרשיע את נאשם אחד, מר אריה דרעי, בלקיחת שוחד לפי אישום אחד.
לא לקחתי שוחד.
על פי דין הוא זכאי, ואריה זכאי.
הטוב ביותר בשבילי היה היום ללכת הביתה, לשבת עם אשתי ועם הילדים. הילדים האלה סבלו יותר מדי. שנים שלא היה להם אבא בבית. שנים שהם סובלים מכל מסך פשוט הזה. מגיע להם שישב איתם קצת בבית. מי יודע, אולי עוד תקופה אני לא יושב איתם, אני צריך לשבת בבית הסוהר. אני גם מתכונן לזה, אמרתי, אני אקבל את זה באהבה. במקום זה, אני לא נמצא בבית. במקום זה, אני ממשיך בכל כוחי לבצע את שליחותי. מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, הטיל עליי את השליחות הזו. לא מוכן לשחרר אותי ממנה. חבריי לתנועת ש"ס לא מוכנים לקבל את זה שאני יכול ללכת הביתה. שאני רוצה ללכת הביתה. לשבת ללמוד יותר, להיות בבית יותר. ואני חייב למלות את השליחות הזה. אתם הרי יודעים, כי יהודים מאמינים, שאדם לא בא לעולם הזה בשביל לחיות חיי נחת, חיי עושר או חיי רווחה. אדם בא לעולם הזה כדי למלות את שליחותו. כל אחד יש לו את השליחות שלו.
זכאי ללא צל של ספק. שמורנו ורבנו אומר, קודש קודשים.
מורנו ורבנו מרן, שר התורה, פסק על ידידנו ראש התנועה הרב ריבל הרי דרעי, שהוא זכאי, אז באמת הוא זכאי, באמת הוא זכאי.
שפכו את דמו יום יום בעיתונות, זה נגד החוק, על פי החוק הכתוב, הכתוב, לא החוק שמבצעים אותו, שמדינת ישראל, אדם הוא זכאי עד שלא הוא אשם בבית המשפט. 10 שנים האשימו אותו, שפכו את דמו.
ברשות מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, פאר הדור והדרו, שר התורה, עיני כל ישראל נשואות אליו. יאללה, עכשיו נשמע, השם ישמרהו ויחייהו, ייתן לו כוח ובריאות ואריכות ימים, ימשיך להגדיל תורה ולחבר ספרים, ונזכה, ונזכה כולנו שיעמוד בראש ויקבל פני משיח תזכנו.
אני רוצה מהבמה, מהשולחן הזה, מהמקום הזה, להודות לידיד יקר ואהוב כולנו, אף שאינו פה, כבודו פה, הרב אריה דרעי, השם ישמרו בחייהו, שברוך השם, ברוך השם, אתמול ראינו מה זה מנהיג, מה זה איש אציל.
אני חוזר בחזרה לחיים הציבוריים, באיזה צורה, באיזה מסגרת, השם יודע, אני לא יודע.
זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אני חזרתי היום, ברוך השם אני שמח, חזרתי היום הביתה.
זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אריה, אתה חוזר הביתה.
לפני כמה חודשים, עבר הזמן שמותר כבר להחזיק אותו. זה היה פקדון בידינו. לפני שיכנס הכלא, הבטחתי לו. זה פקדו בידינו, אתה תצא, נתן לך לחזור, אבל לא יכולנו. עכשיו אפשר לנו להחזיר אותו.
קבע אור השמש, אבי אבי, לחם ישראל ופרשיו.
מהספרדים, הספרדים זה רק תנועת ש"ס ולא שום תנועה אחרת.
ארור מכה ראו בסתר. זאת אומרת, מה המשמעות? מי שמכה את ראו בסתר, ומאחורי הגב...
אף אחד לא תמין. יש משבר אמון וניסו דברים.
עמוק.
עמוק.
אשר על כן החלטתי בלב שלם ובנפש חפצה לבוא לפני מעלת תורתכם ולהחזיר את התפקיד שהטלתם עליי. תפקיד קשה ואכזרי וכפוי טובה.
לא אף טעם הרשעה בדיוק. אריה דרעי חזר היום להנהיג את תנועת ש"ס לבקשת מועצת החכמים.
ואני מודה היום לבורא עולם, למרות כל הקשיים הגדולים שעברנו, למרות אפילו רגעי השמירה שהיו לנו, אני מודה לבורא עולם שהוא עשה לנו בירור עמוק, אבל השאיר אותנו ברוך השם עם סולת נקייה.
סולת נקייה, אמר אריה דרעי, והיום כאמור נכנס לתפקידו כשר אחרי הרבה מאוד שנים שהוא לא ישב סביב שולחן הממשלה, ותסכימו שאחרי סבב חיים שכזה, זו בהחלט סגירת מעגל של האיש הזה ברמה האישית. אז כן, רצינו לשוחח איתו עכשיו, אבל הוא בדימונה, עסוק עם סוגיית האבטלה וההפגנה שם של תושבי העיר, אז נשוחח איתו בהזדמנות אחרת. בכל מקרה מאחלים לו בהצלחה. נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו לקבר שמואל הנביא. ההילולה שם חלה כבר אתמול בלילה. המשטרה סגרה לתנועה את הכביש המחבר בין גבעת זאב לבין שכונת רמות. גם הבוקר, בשיא הלחץ, כאשר הורים רבים, תושבי גבעת זאב והר שמואל, רוצים להביא את ילדיהם אל מוסדות החינוך ברמות ובירושלים, הוצרכו לעשות סיבוב ארוך, כאשר לא ברור למה הציר הזה נסגר, אבל כנראה שלא רק זה הסיפור סביב הציון הזה. אנחנו פונים אל יוסי מואלם, שלום לך.
שלום וברכה.
חבר מועצת גבעת זאב, קודם כל, תגיד, הבוקר מן הסתם היה קשה מאוד.
קשה מאוד מאוד להגיע ולצאת בכלל מגבעת זאב ומהיישובים הסמוכים לכיוון ירושלים, וגם שאר העובדים בירושלים, אנשים שמגיעים לירושלים בבוקר מכביש 443, שזה הדרך הקבועה שלהם, גם הם נתקלו בפקקים ועומסי תנועה גדולים מאוד.
אתה נמצא עכשיו בקבר שמואל הנביא?
נכון, אני נמצא ממש עכשיו ליד הציון, למעלה. בוא נאמר שאחרי שסבלנו בבוקר, ואני יודע שראש מועצת גבעת זאב וחברי מועצה ישבו עם משטרת ישראל היום אחרי צהריים כדי לפתוח את הצירים שוב ובאמת להעמיד אותם על פעותם, שאין צורך בסגירת הצירים למשך יומיים שלמים כשאין כל כך עומסי תנועה ותנועה ערה בצירים האלו. אז באמת נפתחו הצירים אחרי צהריים, אבל כבר כעת ב-5-6 בערב נסגרו שוב הצירים. קילומטרים רבים מהציון רחוק, לא נותנים לאנשים להגיע, לא נותנים לאנשים לעלות. אם הייתה תחבורה סדירה לשם, ובאמת מכנים, כמו חווינו בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בשבוע שעבר, שיכלנו להגיע מחניונים מרוחקים בצורה מסודרת, פה אין הסדרים מסודרים וסדירים מחניונים מרוחקים יותר.
מה קורה עכשיו בציון אגב?
אז יש משטרה חוסמת למטה, ומאות רבות של אנשים, מבוגרים בעיקר, עולים מלמטה למעלה. מי שמכיר את המקום, זו עלייה מאוד 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 קשה, אני לא יודע איך נותנים לאנשים לעשות את זה. יש פה שני שאטלים שעולים ויורדים, ולא בדיוק מתגברים על העומס, נקרא לזה בלשון ציורית. לא, לא עומדים, לא עומדים, לא ערוכים לזה.
טוב, בוא נצרף לשיחה את הרב יוסף שווינגר. שלום לך הרב שווינגר.
טוב, מי הדובר רק שדיבר לפניי?
חבר מועצת עיריית גבעת זאב, יוסי מואלי, מטעם ש"ס.
כן.
לא,
אני פעם ראשונה על... שומע שסקנים לא עולים עם מדיבוסים. אני נמצא ממש במקום כרגע עם שר הדתות, הרב דוד אזולאי. אני לא יודע על סמך מה הוא אמר את זה. היה תקלה חמורה בתנועה שהתרענו עליה במהלך לפני הילולה ותוך כדי הילולה וגם בדקות אלה. זה היה טעות לסגור את הכביש של...
על זה בעיקר הוא דיבר, אז אתה מסכים עם מה שהוא אומר?
לחלוטין, אין לנו פה ביקוח. אני אפילו סלחתי לכל אלה שפרסמו את המספר טלפון שלי, ועשו לי שירות יקיצה מ-5 בבוקר עד השעה 9. מזל שאני קמתי ב-11, אז לא שם... לא, לא. אבל נתנו לי שירות יקיצה, כי בטוחים שאני מחליט על סגירות כבישים ופתיחת כבישים ופתיחת צירים. אני מאוד מחמיא לי הכבוד, אבל לצערי הרב משטרת התנועה בירושלים לא כל כך קיבלה את עמדתנו. אגב, זה לא הפעם הראשונה. אנחנו בשעות הצהריים שחררנו את הצירים, אנחנו מקווים שהמגמה הזאת תימשך גם מחר בלילה. אבל על דבר אחד מאוד חרה לי, שומר יהודי, אני שומע נציג שס, שסקנים עולים ברגל, שתי שטלים, אז א' יש 4 שטלים חינם שאנחנו עמדנו, משתדלים לעלות.
אז רגע, בוא ננסה להבין, האם הוא סתם מנסה לחפש דברים שלא היו ולא נבראו, או שאתה בעיניך יוסי ראית?
אתה לא שמעת שיש לפעמים דברים שאנשים אומרים שלא היו ולא נבראו. הנה, יש לך עוד דוגמה מוחשית לכך.
הבנתי.
אני פשוט נמצא בשטח, שספר לי על זקן אחד שנאלץ לעלות ברגל, ואני אשלח אליו מיד עכשיו מישהו שיקח אותו.
אוקיי, יוסי, אז אתה ראית מה, מקרה חד פעמי, או שאתה יכול לדווח לנו על משהו אחר?
לא, אני עומד פה באמצע עלייה של הציון. הרב יוסף הצדיק שעושה המון המון ורבות רבות במשך כל השנה לשיפוץ של הציון, שהיה סגור במשך השנה לרגל שיפוצים, אבל נפתח לקראת ההילולה, ובאמת עושה פה הרבות ומסורות, ולא צריך לקחת את זה ברמה האישית כנראה, אבל הערכות, מה לעשות, משנה לשנה עולים לפה הרבה ויותר ויותר אנשים לציון, בפרט מי שיודע, הרי יש מחלוקת מתי התאריך המדויק של ההילולה, ומה שאנשים
עושים את זה יומיים.
בדיוק, מהים היום לקראת השקיעה, ונשארים פה עד חצות הכוכבים, ובעצם עושים את זה. זה בדיוק הזמן הכי קשה, ואין מה לעשות, לא מסתדרים. אני פה בציון, אני רואה אנשים עולים מבוגרים, כן, מה לעשות. עם כל הערכה שיש לי, הרב יוסף שווינגר, ואנחנו מכירים, וחבל על ההכפשה הלא נעימה הזאת, אבל אנשים עולים פה. יש פה מבוגרים מול העיניים שלי, אחד סוחף את השני. אני הייתי נותן לך לדבר איתם, אם זה היה כל כך נעים.
טוב, רגע, בוא ננסה להבין, האם באמת מדובר ב... איזשהו מקרה חד פעמי,
כי יש... לדייק, יש שלושה שאטלים, אני עכשיו רואה את השלישי, הוא לא מסומן, אבל בסדר.
יש שלושה
שאטלים שעונים אוקיי. ויורדים, אבל הם לא עומדים בעומס, זה לא,
אוקיי,
לא
לעניין. לא עומדים בעומס, אולי צריך יותר. הרב שווינגר, חוץ מזה, מה קורה בציון? אנחנו מבינים שבגלל... יש לו כנראה
נכון,
ניתוקים...
נכון, יש בעוד קליטה בציון למעלה.
אוקיי,
נכון.
יש בעוד קליטה, והוא נמצא שם, אנחנו נסים בכל זאת להחזיר אותו שוב ושוב לשיחה. וננסה לחדש איתו את הקשר. אנחנו מבינים, יוסי, אם אנחנו כבר משוחחים איתך, שבגלל שמבנה הציון עצמו מאוד מאוד צר מלהכיל, אנחנו מדברים על המקום עצמו של הקבר למטה, אז יש שוטרים שמכניסים ומוציאים כל הזמן קבוצות.
כן, יש שם איזשהו סבב שבנו, בנו גם גשר אחורי, נערכים, דרך נערכים בו להילולה גדולה, אבל אני חושב שמשנה לשנה אנחנו רואים שדווקא הציר, העלייה והירידה, זה הדבר שהכי הרבה, מה שנקרא...
הרב שווינגר איתנו, ובואו ננצל את הדקות שהשיחה פעילה, כי אני מבין שאין שם קליטה טובה.
אין קליטה טובה.
הרב שווינגר, אוקיי, אז אנחנו מבינים שיש שאטלים, לא מספיק, זה בסדר, לא על זה אנחנו רוצים...
אין מושג שלא מספיק. רגע, אנחנו מדברים על שאטלים בכביש התחתון או בכביש העליון. לציון, כי יש שתי סוגי שאטלים. יש שאטלים של אגד, שבגלל כל סגירת הציר על ידי המשטרה, גם אם הם רוצים, הם לא יכולים לתפקד כמו שצריך, וזו תקלה חמורה שצריך לתת עליה את הדעת, ואנחנו יושבים, נברר את העניין, אבל לא כל דבר שקשור לתנועה זה אנחנו, ואני אומר בריש גלי שזה תקלה. שתיים, יש שטלים שאלה שמגיעים לציון למטה, עולים חינם למעלה, הלוך חזור, וזה ארבע שטלים שעובדים נון סטופ 24 שעות ביממה. זאת אומרת, אתמול מצאת השבת ואתה, והם ימשיכו עד מחר בערב. אני אומר שחוץ מהנושא של סגירת הציר, אנחנו בסך הכל פה הכנו את כל השירותים הנלווים, שזה שירותי כבאות, מדה, עשרות סדרנים, מתנדבים, מאבטחים, אנשי משטרה וכדומה. צר לי שבגלל החלטה שגויה אנחנו צריכים לספוג את כל הכיתונות.
אגב, מי החליט החלטה הזו? זה המשטרה החליטה?
כשהיית מתחת לשידור, כשהקו נפל, ושיבחנו אותך על עניין ההיערכות.
אני לא טוב שישפכו אותי, אתה אומר שהשכנים עולים ברגל, זה אני לא יכול לשמוע.
רק רגע, אבל מה לעשות? שהציון משנה לשנה, מהילולה להילולה, יותר ויותר אנשים באים, ושלוש שטלים שעולים ויורדים, הנה אני עומד ואתה שומע אותה.
יש ארבע, יש ארבע.
אז גם ארבע, רב יוסף, גם ארבע לא מספיקים, נקודה.
אבל אין, אי אפשר יותר, אי אפשר יותר פיזית. אתה פשוט, יש מהנדסי תנועה שקובעים את הפרמטרים, ואי אפשר יותר מארבע שטלים לעלות. אני שמח שאתה מבין בתחומים האלה, אני, בלי נדר שנה הבא, אני אקח אותך יועץ צמוד, כי אנחנו מחפשים אחד שיפתור לנו את כל הבעיות.
אני מסומך עליכם בעניין הזה. אבל אין מה לעשות, יש פה המון מבוגרים שעולים, וצריך למצוא לזה פתרון.
אוקיי, רשמנו את העניין הזה, הרב שווינגר, חוץ מזה, הכל התנהל כשורה, חוץ מעניין התחבורה. אגב,
בנוסף, אני חושב שזה עדיין מתנהל, זה עד מחר, בשעות הערב, עד השקיעה, היות שיש ויכוח אם זה כפחת או כפתת. אני רוצה להגיד לך אולי איזה נקודה אישית. יש אנשים שלא ישנים ממוצאי שבת, ובאמת עשו את כל שניתן. יכול לבוא איזה קצין בכיר שיהיה אשר יהיה, ובגלל החלטה כזאת, אנחנו צריכים לסבוג את הכל. אז בוא נחלק דבר ראשון בין התנועה לעצם האירוע, מתנהל בסדר מופתי, וברוך השם הייתה הדלקה מאוד מרגשת עכשיו של הרב מאום כבר ברמות. מקווים שהעיקר שהתפילות יתקבלו, ושהרב מועלם ידייק יותר בעובדות. מה ביקשנו כל כך הרבה?
אוקיי, אתה מפנה את כל הסיפור הזה, טוב, זה ממש לא העניין, הרב שווינגר, אמרנו, ואנחנו אומרים שוב שהאילולה מתנהלת,
זה אישי,
זה
חבל.
זה לא, זה לא.
ככה צריך להיות, ככה צריך להיות.
גם בשנה שעברה לקחת את זה.
אוי לי, אוי לי, בואי לי, לא ניקח את זה בצורה אישית.
אם אתה לוקח את זה אישי, אז תטפל בזה, אין מה לעשות.
הבנתי, אז תבוא לפה, ובוא תראה ונסביר לך איך העסק צריך לעבוד.
אני מוציא לך בשער של הציון, נקודת המשטרה.
בבקשה, בבקשה.
אז הנה, תפגשו ותסגרו שם את העניין. הרב שווינגר, אגב, ההחלטה על התחבורה זה החלטה בלעדית של המשטרה, הם הכתובת?
לחלוטין, לחלוטין.
לא התייעצו, לא חושבים, פשוט החליטו לסגור וזהו.
בוא נענה בתגובה הכי נורמלית, אין תגובה. שכל אחד יבין מה שצריך להבין.
הרב יוסף שווינגר, מנכ"ל המקומות הקדושים, ובהחלט עושה עבודת קודש עם כל מה שמוטל שם על הפרק, לא, וצריך לזכור, גיאוגרפית המבנה של קבר שמואל הנביא לא פשוט, עלייה כבדה וגדולה.
אולי נביא את זה לגבעת זה.
חדב את... זה... אוי, הציניות. הרב שווינגר, תודה רבה לך.
תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב. אנחנו עכשיו פונים אל עניין אחר. פונים אל יהודה גליק. שלום יהודה.
ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים.
מה שלומך קודם כל? איך הבריאות?
ברוך השם, אני כל יום מודה להשם על הניסים הגדולים שקרו לי באופן אישי, ובאמת, ברוך השם, אני מודה לכל אלה שהתפעלו לשלומי, וברוך השם, אני חוזר...
האמת שזה נס רפואי, אין הגדרה לשמוע אותך עכשיו בשידור, ולראות את הפעילות שלך בימים האחרונים, איך שאתה חוזר לאט לאט לפעילות... נמרצת, אחרי שאנחנו כאן דיווחנו בסך הכל לפני כמה חודשים מצב קריטי ומצב אנוש והגדרות אחרות.
אכן, רק נזכור שבחודש חשבן, שזה החודש שבו נולדתי, מציינים שלושה אנשים שנורו ונרצחו בהתנגשויות, ראש הממשלה רבין, חבר השר גנדי, חבן זאבי ואמריקה, אנש שלושתם בהתנגשות, שלושתם בחודש חשבן, ואני מאותו טווח הייתי במצב אנוש, וברוך השם, שירותי הרפואה של ישראל מצוינים, התפילות מצוינים, והקדוש ברוך הוא עשה עם ידי חסד גדול.
אכן. אתה עולה שוב להר הבית בקרוב, או שכבר הספקת לעלות?
לא, אני מחכה, בית המשפט רואה למשטרה לאפשר לי לעלות פעם בחודש, ואני ממתין, עד שהמשטרה תחליט בתאי הפעם הזאת בחודש, וזה לא תשוב.
אוקיי. מה זה בשבילך, יהודה, יום ירושלים?
יום ירושלים מצד אחד, זה יום שמח מאוד מאוד מאוד, זה פשוט להסתכל אחורה ולחשוב שבימים שלפני מלחמת ששת הימים היה פה חשש שאנחנו הולכים לקראת שואה, אז המצרים והסורים התכוננו לקראת זה שהולכים למחוק את מדינת ישראל מעל המפה, שבעצם הולך להיות הסוף, ובניסי ניסים השמדנו את כל חיל האוויר המצרי, את כל חיל האוויר הסורי, והירדנים התחננו לפניהם לפני לא להיכנס למלחמה, והם הצטרפו, וברוך השם קיבלנו בחסדים גדולים, עם ישראל שב לירושלים, אתה רואה היום ברחובות העיר רוקדים עם דגלי ישראל, זה דבר פשוט, איך אפשר להיות כפוי טובה ולא לחגוג את היום הנפלא הזה. כמובן, שמעידך, פצע כואב, סכין בלב, המקום שקיבלנו אותו במתנה, שאלפיים שנה חיכינו אליה, חיכינו לו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו במתנה, בעצם הושלך אחר דברנו, יש במקום הזה שאמור להיות מרכז העולמי לקריאה בשם השם אחד ושמו אחד, במקום הזה קוראים בשם אללה, ובשמו מסיתים לרצח, מסיתים לאלימות, מסיתים לטרור, המקום הזה הוא חילול השם הכי ענק, הפצע הכי 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 כואב ונורא בלב העיר, בלב הבירה שלנו, אז יש פה שני רגשות, רגשות מעורבים מאוד, שהם מכהנים בו זמנית, מצד אחד, את השאיפה לכך שאחרי שחיכינו אלפיים שנה להר הבית, עכשיו הר הבית מחכה לנו, ואנחנו צריכים לדבר לשם, ומצד שני, אסור לרגע לשכוח את הניסים הגדולים שנפלו בחלקנו ושזכינו, ורק אם הייתי יכול לספר לסבים שלי שנותרו בלודג' או שאני פה בארץ ישראל בירושלים צועד וילדים וילדות משחקים ברחובותיה כמו שזכריה הנביא ניבא, אז פשוט נפלא. אז יחד שתי הרגושות האלה המורבים, חילול השם הכי גדול שיכול להיות וניסי ניסים.
אתה יודע שיש רבים שמתייחסים רק לחילול השם ואומרים לעצמם זו לא ירושלים שילדים וילדות משחקים בה, ואחד מהם זה הרב ראובן זכאים. שלום לך.
שלום וערב טוב לך אבי ולכל המאזינים.
אתה שומע את דבריו הנרגשים של הרב של יהודה גליק, והוא מדבר על ירושלים, על חזרה לירושלים, על כך שהוא מסתובב ברחובות, ורק לפני 100 שנה איש לא האמין שכך תראה ירושלים. זאת סיבה לעשות יום חג, הוא אומר.
אני חושב שהנקודה הזו שאנחנו צריכים להכיר טובה ולהודות לקדוש ברוך הוא, סבותה מלודג', סבותה מאיראן, כל יהודי באשר הוא הרג וקמה ונחשף לירושלים עיר הקודש, ובואו נפתח דווקא עם מה שאנחנו מסכימים. עם מה אנחנו לא מסכימים, מי שרואה כאן עדיין את הגאולה והתהוותה, פה יש לנו ויכוח נטוש, וכל מי שרק יודע מהי ירושלים של מעלה, ושעדיין אנחנו בתחילת הדרך, מבין שעדיין החגיגות מוקדמות. כלומר, הודעה מחד, כן, נעשו פה ניסים ונפלאות, חזרנו לעיר הקודש, חזרנו לכותל המערבי, אבל לראות בזה גאולה שלמה, ודאי שלא. ביחס למה שאומר להר הבית, צר לי, העובדות מדברות בעד עצמן, המתנה הזו עדיין לא ניתנה לנו, כל עוד אנחנו תמיהם מתים, איננו רשאים להשתמש במתנה הזו, ואפילו אסורים אנו להשתמש במתנה הזו, ולכן אני לא, עם כל הכאב, אינני שותף לשמחה. השמחה לדעתי עדיין מוקדמת, וכאמור, אנחנו מצפים באמת לבטחזן העלינו משפחה לציון ברחמים, שנהיה באמת ראויים לעלות להר הבית, שאנחנו תיאורים, באפר פרה אדומה.
יהודה, מה מבחינתך ההגדרה שבה אנחנו חוצים את הקו שבין הגלות לגאולה?
אני לא יודע לשים את האצבע בדיוק. אנחנו חוגגים את יציאת מצרים. האם כשיצאנו ממצרים כבר היינו ברמה של, היינו בלנטט שערי תומה? ובכל זאת אנחנו מציינים שבעה ימי חג פסח, חג הראשון שלנו, זכר יציאת מצרים. איפה מה זה? אנחנו לא יכולים לחגוג את זה ששבנו, אפילו אם ברובד של הרב זכאים, האם אין ירושלים בתי מדרשות יותר ממה שהיה אי פעם בהיסטוריה של עם ישראל? האם זה לא סיבה להודות לקדוש ברוך הוא? אני לא מבין, האם זה לא סיבה לקיים, האם זה לא סיבה לקיים יום חג? האם מישהו חושב שבחנוכה, שחזרנו
המקדים ניצחו, אז הכל היה נפלא.
נקודה הובנה, בעצם הרב זכאי, מה שיהודה גליק עושה, הוא משווה את יום ירושלים לפסח, לחנוכה, לסוכות, לחגים שהתורה וחזל הורו וציוו לנו לחגוג. הוא אומר, אין הבדל.
טוב, אני חושב שהתשובה נעוצה בעצם השאלה, אלו חגים שחזל ציוו אותנו לחגוג, לגבי יציאת מצרים, הגאולה היא אבסולוטית, מפורש הגמרא אומרת שאנחנו כבר לא עובדי פרעה, ואני חושב שכל אחד פשוט ימשש ויבדוק, ויראה שהמציאות הנכוחה היא שאיננו עובדי פרעה, ברוך השם לשמחתנו, אבל נשכח שהגאולה הזו היא לא גאולה סתמית, אלא היא הקדמה לגאולה של קבלת התורה. וקבלת התורה פירושה באמת באמת כאן מחוברים בתורה ולעשות מה שהיא מצווה אותנו. וזה כמובן להפות, להישמע להוראות של התורה הקדושה, גם כשלנו אולי נראה אחרת, גם שאנחנו רוצים להעפיל ולעלות ההרה בניגוד לדעתם של כל גדולי ישראל. הוא דיבר על השמחה הגדולה שיש בתי מדרשות, בוודאי, מה השאלה? הדעקה שמי שקבע את יום ירושלים לא בדיוק חשב על הנקודה הזו, לא בדיוק הוא שמח בבתי המדרשות הרבים. אז אם רוצים בוודאי לקבוע יום שמחה, אז המקום הוא בוודאי בתי המדרשות ובתי הכנסיות, אנחנו רוצים להודות להשם כל יום ויום, וזה מה שאנחנו עושים. בעצם העובדה שאנחנו יכולים ללמוד תורה ולעסוק בתורה. אבל להגיד שאנחנו נמצאים פה כבר בגאולה, מוקדם, מוקדם מדי, אני אומר, עוד ארוכה הדרך לפנינו.
טוב, אני רק מוכרח, רק להעיר הערה קטנה, פשוט טעות הלכתית שנאמרה פה לפניכם, אין שום קשר בין איסור נטמא מת לכניסה להבית, שזה נפסק להלכה בכל פסקי ההלכה, מהרמב"ם, מהמשנה, מהגמרא, שאין חולק על זה, שטמאים מתים מותר להם להיכנס להר הבית, זה רמב"ם מפורש ואין חולק. גם אלה שאוסרים כניסה להר הבית חוששים שאולי איזה שהם חששות, ודאי לא איסור, ודאי לא קשור לטמא מת, אין לזה שום יסוד ושום התחלה ואין לזה אמצע ואין לזה סוף.
יהודה,
באמת מותר להיכנס להר הבית. תודה רבה.
קודם כל ההלכה הזו ידועה ואני מודה לך שחזרת עליה. אתה יודע היטב שהוויכוח הוא לא לגבי הר הבית, אלא עכשיו מה נגדר בתוך הר הבית, מה גבולות הגזרה, מה הוא החל, מהי העזרה, וכולנו יודעים שאין שום עניין להיכנס לשפט כרת בשביל מטרות לאומניות ככל שתהיינה. כלומר, זה לא חלק ממה שאנחנו מצווים למסור את נפשנו על, על מקומות שאנחנו יכולים חלילה להסתבך בהם בספק כרת. זאת ועוד, דולי רבני, לא רק החרדים, גם הציונות הדתית וגם הראיה קוק, זכר צדיק קדוש לברכה, אתה מכיר את הפסק שלו יותר טוב ממני, שאוסר באיסור גמור לעלות להר הבית. אז אני אומר דבר אחד, אתה אומר צריכים לשמוע, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיו ונפלאותיו, ואני אומר, בבקשה, בואו נמשיך את הקו הלאה. אני לא יכול להודות לקדוש ברוך הוא ולעשות ביד השנייה דברים שהם נגד התורה ונגד חכמי התורה. ופה כאמור מדובר בהכרעה שנתונה אך ורק בידי גדולי ישראל. ועם כל הכבוד, לא יכול להיות אדם בכל ליגה שהיא שיכול לצאת חוצץ נגד קביעתיו של כל גדולי ישראל מכל החוגים והעדות. עוד לפני שדיברתי, יהודה, על הסכנת נפשות הגדולה, אני לא רוצה להגיד מכמוך יודע, אבל אתה יודע שזה מספך אותנו ולשב. עדיין לא הגיע הזמן, כפי שאמרתי, לעלות למקום הזה, זה נגד כל מה שגדולי ישראל לימדו וחינכו אותנו, ואני חושב שאם אתה מדבר על שמחת התורה ובתי מדרש, דבר ראשון שאתה רוצה לבטא לשמחה זה פשוט להתכופף ולהגיד, אני חושב א' ב' ג' ויש תורה ואליה אני נשמע.
הבעיה היחידה על זכאים, אתה לא מוכן לקבל את העובדה שבהרבה מאוד נושאים יש מחלוקות, ויש היום למעלה מ-300 רבנים שמעודדים וחושבים שמצווה ללכת להר הבית, והר הבית זה המקום היחיד בעולם שיהודים מצווה ללכת לשם, וחבל שאתה מחליט שכל גדולי ישראל, כל גדולי ישראל, כוונה כל גדולי ישראל שלך, אבל 300 רבנים אחרים שהם גדולי עולם.
ידידי, הרב קוק הוא לא גדולי ישראל שלך, יהודה, הרב קוק הוא לא גדולי ישראל שלך. הרבנים הראשיים לדורותיהם הם לא הרבנים, הם לא הרבנים שלך.
סליחה, הרב גולן הוא הרב שלי והרב מרדכי אליהו שעודד אותי לעלות להר הבית, ואם תרצה גם הרב שלמה זה
הרב מרדכי אליהו קטן מפורש שעשו.
עם כל הכבוד, בוא, אבל אני מעדיף לדבר על רבנים חיים ולא על רבנים שמתו, כי כל אחד יכול לצטט מבין הרבנים שחיים בתוכנו היום, והרב קוק כבר לא חי וגם הרב אולבך לא חי וגם הרב מרדכי אליהו
רגע, בנקודה הזו אני חייב להתערב, יהודה, כי גם השולחן ערוך לא חי והמשנה ברורה לא חי.
אז אם ככה, אם אתה רוצה, אני גם יכול לתת לך את הרמב״ם, אז הרמב״ם הוא גם, הוא לא גדולי ישראל, הרמב״ם מפורש, כותב שמותר על הרמב״ם, עשה יום חג ביום הלכה על הבית.
יהודה, עדיין לא ענית לי, מי נתן לך את העוז ואת התעצומות לקבוע? מה הגבולות על הבית?
300 רבנים שחיים בגולנו, החל מהרב דוב ליאור ורב נחום אבינוביץ' ורב ריסקין ורב להם הכהן.
אתה יכול למנות אותם, אבל אני אומר לך, עדיין הם לא יכולים להיות נגד רוב מניין ובניין של
גולי ישראל. אני לא מבין. אתה מצטט לי את הרב קוק, כשהרב קוק בענייני ציונות היה נגד כל גדולי ישראל, ובכל זאת, ברוך השם, הוא הלך בדעתו, ואני אמר לך, 300 רבנים, 300 רבנים, רבני עיר, רבני דרורי, מרשי ישיבות.
כאן מדובר בעניין הלכתי, אני יכול לומר לך גם אלפי רבנים חרדים שנגד, אנחנו לא הולכים
עכשיו... אז יש מחלוקת, אז כמו שאני מכיר בזה שיש רבנים שמתנגדים, תכיר בזה שיש רבנים שמתירים.
אני שואל אותך, כשיש מחלוקת וספק קרת, למה אתה מוכרח להכניס את הראש שלך למקום?
תגיד לי הרב זכאים, אתה יודע שרבים מחרדים, החרדים בישראל מטלטלים בשבת. אתה יודע שהיתר לטלטל בשבת בעירוב שלנו זה ההורים הקוראים בשערה וזה ספק סקילה. ובכל זאת רבנים בהלכה מכריעים. יש הכרעות הלכתיות, יש כללים גורים בהלכה.
מסכים איתך, אבל סליחה, אתה צריך לזכור שזה קשור לשל. יש לו שותר בזמן ועוד כמה היבטים הלכתיים שלא להיכנס אליהם כרגע. בוודאי שאין מקום להשוות, וחוץ מזה אני אגיד לך משהו אחד. אני, שרוב הרבנים המתירים, משום מה, אם תבדוק אותם, תראה, לכולם יש נטייה לכיוון לאומני, ימני, מסוים. וזה קצת טעון בדיקה. האם הלאומיות, האם הלאומיות העבירה אותם פה על הקו ההלכתי הברור? אתה רוצה לשמוע יותר מזה? הרי יש רבנים שכותבים זאת מפורש, מאותם 300 שאתה מונה, שנכון שזה ספק קרת, אבל יש גם פיקוח נפש לאומי לוותר על הר הבית. אז תדידי, על הר הבית אצלנו כבר ויתרנו מזמן. כל עוד אנחנו לא מבקשים ומתחננים שתבוא הגאולה, הר הבית לא בידינו, זה לא יעזור.
על הזכאים. מה שקורה היום בהר הבית זה חילול השם הכי גדול שיש בעולם, ובמקום חילול השם גם אין חולקים כבוד לרב. היום המציאות שיהודים מדירים את רגליהם מהר הבית, ובהר הבית שולט עם שמסית לרציחת יהודים, ובשם אללה מסית לטרור ולשנאה ולרצח, זה חילול השם ענק במקום שהקדוש ברוך הוא בחר לשכן לשמושם, ולכן אנחנו מחויבים למחות על החילול השם באמצעות עידוד עליית יהודים להר הבית.
איך לא מוחים על חילול השם אם עשית חילול השם אחר? שזוהי
עלייה... למה זה חילול השם? מצווה מן התורה. למה זה נגיד לא שם? אמרתי לך... אבל למה אתה לא מוכן להתייחס? למה אתה לא מוכן להתייחס? יש 300 רבנים שחולקים עליך, סליחה, עם כל הכבוד.
אבל אני עונה לך, זה לא אני חולק עליהם, אלא גדולים ורבים ממני וממך, וחוץ מזה, בל תשכח שכל מקום וכל כמעט מילימטר שם מהר הבית, העניין הוא שנוי במחלוקת הלכתית. כלומר, מצטטים לי רמב"מים, מצטטים לי איגרת של הרמב"ם, ועוד שכולם יודעים, ואז שהם צריכים לגשת לסוגיה הזאת בניקיון כפיים אמיתי, לא מתוך רצון להוציא את העיניים של הערבים, לא מתוך רצון, צריך ניקיון כפיים אמיתי. ואני אומר לך, בינתיים, אתה רואה שרוב מניין ובניין של גדולי ישראל, וזה לרבות הרמוד החליהו, והרב קוק שמפיו אתם וכולנו חיים בעצם, הם עשו את הדבר באיסור גמור. לזה אתה קורא קידוש השם לצפצף על פסק של גדולי הרבנים, שגם ה-300 רבנים שלך מודיעים שהם גברה קומתם ממקומתם. לא אני זה שעורך פה השוואות. אתה מבין מה אני אומר? את צריכים עדיין לשים לב לנקודה הזאת, וזה כפי שאמרתי, עוד לא דיברתי על הנושא של הסיכון. אנחנו מסכנים פה את היישוב כולו, וכפי שאמרתי, בסוג של סתם
לדבר לכולם שעבר את הלו. יהודה, אתה שכנעת אותי. הרב זכאים שכנעת אותי, אני מחר מסע לשדרות ואני אגיד לכל התושבים לעזוב את המקום, הם מסכנים את החיים שלהם, מפילים עליהם טילים, הם לא מבינים שהם מרגיזים את הערבים, שילכו משם, הם גורמים לשפיכות דם,
ודאי,
אני
מבקש
לכל תושבי שדרות, שאיפו יד.
הסתובבתי בשדרות, הר הבית אני לא מעיזה להסתובב, תראה, אני אגיד לך משהו, לא חוכמה לעשות השוואה, בוא נודה שהר הבית זה מקום הנפיץ ביותר.
אוקיי, אני חושב שהוויכוח הגיע לנקודה, אני ככה לא מתערב, שומע אתכם מן הצד, אבל זה הגיע לנקודה שבה זה לא, מפה זה לא יסתיים, זה... כל אחד יחזור על הטיעונים שלו, ואנחנו מכירים את הוויכוח.
ואני גם מאחל לרב זכאים חג שמח, שיזכה להודות להשם על הניסים הנפלאות שעשה איתנו בגדולנו, וחג שמח לכולם.
בהצלחה, תודה רבה לך, יהודה גליק, תודה רבה גם לך, הרב ראובן זכאים.
תודה רבה, בשורות
טובות. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
אנחנו לסיום על מכון חדש לרפואה והלכה, יש כמה כאלו, אבל יש מכון חדש שיוצא לדרך עם קבוצה גדולה של רבנים, גם כמובן רופאים, מומחים, שייתן מענה להרבה מאוד סוגים של סוגיות של בעיות הלכתיות ורפואיות שקשורות אחת לשנייה כמובן, מי שמקים את המכון החדש זה הארגון הידוע והמוכר יד שרה. שלום למנכ"ל הארגון, משה כהן, ערב טוב לך.
ערב מצוין, מה שלומך?
ברוך השם, בוא תרחיב קצת, מה אתם בעצם מצפים או רוצים לעשות במכון החדש?
כמו שאמרת, יד שרה באמת הקימה, או שיותר נכון ממשיכה איזשהו מכון שהוקם לפני מספר שנים. יד שרה מארחת את המכון ועכשיו לוקחת אותו בשתי ידיה. מכון רפואה והלכה כשמו כן הוא. ליד שרה מגיעים הרבה מאוד שאלות הלכתיות שקשורות למחלות, שקשורות לציוד רפואי, דברים מסובכים ומורכבים מאוד. לצורך כך ביקשנו מהרב הגאון רבי יעקב וינר שליטה, שהוא כבר שנים רבות בעניין, הוא גם אפשר לומר תלמיד מובהק של הרב אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נכנס לעניין מזה כמה שנים ביד שרה, ואנחנו נהיה כתובת לכל שאלה רפואית הלכתית שקיימת היום.
מלבד מתן מענה באמת הלכתי רפואי לפונים אליכם, אני רוצה לשאול אותך הרב משה כהן, האם אתם גם תעשו פעילויות מעשיות, כלומר תסייעו לאנשים בעקבות בעיות רפואיות כאלה ואחרות, כל מה שקשור למבחנות, מעבדות והדברים מהסוג הזה?
בהחלט, בהחלט. הנושאים מורכבים מאוד, הלכתיים, לא פשוטים, שאלות הלכתיות לא קלות ולא פשוטות, ואנחנו בהחלט הולכים להרחיב את זה. כשיד שרה לוקחת משהו, היא עושה את זה, איך אומרים? בפרנם.
כן.
לוקחים את זה עם כל הרצינות, ובאמת יושבו קבוצה גדולה של רבנים.
טוב, אם הרב וינר לוקח על עצמו את המשימה הזו, אז בהחלט זאת בשורה גדולה
לציבור. הרב וינר יהודי, הרב אלישיב שמח את ידו על העניין. בכלל, יד שרה צריך להבין, יד שרה הוקמה בצורה, לאורך כל השנים, ובורי פוליאנסקי, מי שיודע, נאמן ביתו של הרב אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה, וכל הנושאים ההלכתיים נפסקו על פי פסקים מאוד ברורים של הרב אלישיב, אם זו מוקד המצוקה של יד שרה שפועל 24 שעות, כולל שבתות וחגים, ושבתות כמובן על ידי גויים, אבל גם להפעיל מוקד על ידי גוי צריך לדעת להפעיל אותו, שייתן מענה גם הלכתי. השאלות רבות, שאלות מורכבות, אני יכול לומר לך שכבר בימים האחרונים פנו אליי מספר אנשים, כל מיני שאלות כמו אישה שלא מוכנה לקבל טיפולים כימותרפי. אבל אין אפשר חולה.
בוודאי, האמת, רוב השאלות אגב הן שאלות ככה שלא נוכל להביא בשידור, אבל רוב השאלות בעצם שאלות גם של הצלת חיים, גם של פיקוח נפש וגם גובלים מבעיות הלכה. אנחנו נאחל כמובן בהצלחה למכון ולעומדים בראשו. הרב משה כהן, מנכ"ל יד שרה, תודה רבה לך. סיימנו להיום, תודה לאשר גייבר, מנדי אור, אסתי פלט, ולכם מאזינים, שיהיה ערב טוב ובשורות טובות. להתראות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.